כל חי תמיד איתי. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, לילה טוב, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? בואו נראה מה קורה פה קצת, נראה ששומעים טוב. שנייה, אני פה ככה אחרי רבע קלאץ. קלאץ'. שומעים את זה פה כך. אנחנו מתחילים בעזרת השם בתוכנית של חישוב מסלול מחדש, ואיתי באולפן לא אחר מה שמושי כאן הוא הטכנאי שלנו, ואנחנו פה בעוד תוכנית שאמורה לתת לנו את הכוחות. רק שנייה, אופה, הנה זה הפילר. ואנחנו בעזרת השם רוצים לגעת היום בכמה נושאים. כמובן שלנו פרשת ועירה, ואנחנו רוצים לראות קצת איך עומדים בעקדת יצחק הפרטית שלנו. זהו, ומה הכוונה? ננסה לדבר על כמה וכמה נקודות, כיצד אנחנו עומדים הניסיונות שלנו, כיצד לא נשברים בדרך, כי מן הסתם כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, ויש עליות ויש ירידות, ויש דברים טובים יותר, דברים טובים פחות. אבל בואו נתחיל אולי בדברי ישראל הידוע. שאני מכם, יש משפחות שתלו את הדברי ישראל הזה על המקרר, לראות אותו יום-יום, שעה-שעה, כדי שנוכל בעזרת השם להתחזק, שכל מה שקורה איתנו, מהדברים הטובים יותר לטובים פחות, הכל מהקדוש ברוך הוא. לא לשכוח את זה, אנחנו יודעים, אבל אתה יודע. אז בואו ננסה לראות איך אפשר קצת להתחזק בזה. כי בואו נגדיר את זה שאחת הסיבות לסבל בכל שטחי החיים שלנו, זה ההתנגדות שלנו לאמת. אתה מבין? אחת הסיבות לסבל, ולא משנה איזה תחום ניקח, התנגדות שלנו לאמת. האמת זה כי כך רצה בורא עולם. אוקיי? אז בואו נגדיר את זה ש... אני קורא את הדברי ישראל כדי שנוכל להבין. אז כך, כשאדם מאמין, הקשיבו. כשאדם מאמין שאין מקרה בעולם, אם אדם היה מאמין שאין מקרה בעולם, רק הכל בהשגחה פרטית מן השמיים, וכל ההווה והמתרגש בעולם, אפילו תנועה קלה, אפילו צעדי רגליו ספורים בשגחה, בסדר? כל ההווה והמתרגש בעולם, מי נבחר, איך נבחר, כמה אברכים יקבלו, יאללה, לא יאללה, כל הדברים האלו, אפילו תנועה קלה, קלה, אפילו מצעדי רגליו ספורים בשגחה. הרי בינינו, לפני שאני ממשיך את הרב, כידוע, שעל מה מכריזים בשמיים, אתם יודעים? על מה מכריזים בשמיים. טוב, תשאירו את זה כשאלה פתוחה, תכף נחזור על זה. אנחנו קופצים פה מנושא לנושא, אבל אני רוצה להמשיך את הדברי ישראל, שלא נאבד אותו. אז ככה, כל העובר המתרגש בעולם, אפילו תנועה קלה, ואפילו מצעדי רגליו ספורים בהשגחה, ואפילו 10,000 צעדיו, והילוכו של האדם, הכל הוא בהשגחה פרטית. אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל כל צעד ושעל. רגע, איפה המפתחות של האוטו? אתה הולך עכשיו שני צעדים, הנה מצאתי אותם, אז מצוין ככה משמיים. כל דבר ודבר, אם היינו ככה חיים, החיים היו נראים אחרת. הכל בשגחה פרטית, כמו שאנחנו מברכים בכל יום בשם המלכות, ברכת המכין מצעדי גבר, אתה מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. מה הכוונה? זאת אומרת, צריכים להאמין בזה מאוד, שאפילו הצעדים שלך בורא עולם מכין אותם, שלא יהיה חלילה ברכה לבטלה. כי אם אנחנו מברכים את זה ולא באמת מאמינים שכל צעד ושל שלנו הכל בהשגחה פרטית, חס ושלום, אולי זה ברכה לבטלה. אזי על ידי אמונה זו, שימו לב טוב, זה לא סתם שאני קורא לך את הדברים האלה, להשכלה כללית, אתה יודע, בואו נתחזק, אלא הוא אומר הרב כך, אם אנחנו נחיה ככה, על ידי האמונה הזו, ניצול ממרה שחורה ומעוגמת נפש. אם הייתי מת חי, אם האמונה הזאת היא שהכל בהשגחה פרטית, וכל מה שקורה, הכל, כל תנועה קלה, זה הכל מלמעלה, ממילא זה היה מציל אותי ממרה שחורה ועוגמת נפש. איך? למה? אבל איך זה מציל? מה זה קשור, כבוד הרב? מה זה קשור ש... אז אני אגיד לכם מה זה קשור. הוא ממשיך ואומר שאם אינו, אם הדברים לא מתנהגים בענייניו כרצנו ודעתו, הרי מתי אתה מתעצבן? מתי אתה מתעצבן? מתי אתה נכנס לדיכאון? כשדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה. אז אומר, כי על ידי שמאמין ששום דבר בעולם אינו נעשה על ידי רצונו של אדם, אתה חושב, הנה, הוא עשה לי, הוא לקח לי, הוא נבחר, הוא... רק הכל בהשגחה מן השמיים. ממילא אומר, לא יכעס ולא יתקצף. אם אני חי באמת באמונה, שהכל, הכל, הכל מהשמיים, ומה שאשתי עושה, ומה שבעלך עושה, מה שהילדים עושים, מה שהשכן עושה, הכל, הכל זה בהשגחה. ממילא אומר, לא יכעס ולא יתקצף, ולא יהרהר. ואיך כל זה קשור לפרשה שלנו? טלם, אומר כך, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו, שקודם העקדה נאמר לו ביצחק יקרא לך זרה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, ביצחק יקרא לך זרה, אתה רואה את הילד הזה, ממנו יהיה לך את ההמשך. ואחר כך ציווה הקדוש ברוך הוא לעלותו לעולה. אני הייתי שואל אפילו לפני כן, יצחק אבינו היה בעקדה בן 37, לכאורה בגיל 18 כבר אברהם אבינו היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה עם שידוך? מה עם שידוך? לא יודע, נסתם התפללו על זה, לא? 18 לחופה, זה לא רעיון שלנו. אז תחשוב, יצחק אבינו מגיע לגיל 20, עדיין לא נשוי. 25, וואי, 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 וואי. 28, וואף, מה? איך לא, אתה יודע, נסתם אברהם ושרה התפללו על זה. יצחק אבינו, תחשוב איזה תפילות אלה, זה לא התפילות, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, אבל זה לא התפילות שלנו. תחשוב, יצחק אבינו נסתם התפלל, נמצא להתחתן. ביצא, יצחק לסוח בשדה, שבוע הבא, זה לא רק אז הוא התחיל להתפלל, נכון? אז הוא התפלל להתחתן, תפילה של יצחק אבינו, לא אנחנו במערת המכפלה, מתפללים, לא, זה תפילתו של יצחק אבינו, אברהם אבינו, שרה, כולם מתפללים עליו. לכאורה הייתי יכול להישבר, אה? הבחור בן 30, 35, ריבונו של עולם, בוא נעצור פה, אני לא רוצה להמשיך אפילו. הבחור בן 35 עוד לא נשוי, מה הולך כאן? 37, ועקדה. אז איך הוא לא ירהר על העקדה? זה השאלה על אברהם אבינו. איך אברהם אבינו לא מערר על העקדה? מה קורה פה? רק האמין, מסיים הדברי ישראל, רק האמין שאתמול היה רצון הבורא התברך כך, והיום כך, ולא הרהר כלל. שמעת? האמין שאתמול היה רצון הבורא כך, והיום כך. הרי כמה מאיתנו מתבלבלים כשהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. ופתאום הסתבך ככה, וחבל דווקא, אתה יודע, הלך יפה מאוד. אתמול הקדוש ברוך הוא רצה כך, והיום כך. הוא מסיים, כן הוא עיקר האמונה. כך עיקר האמונה שלנו צריכה להיות, שבא להרהר חלילה על שום דבר שהוא במקרה ובהזדמן. בוא נגדיר את זה שהמלחמה האמיתית היא לא בחוץ, היא לא באוקראינה, היא לא בקייב, המלחמה האמיתית אצלנו בראש. פה מתחוללת המלחמה. אז בוא נגדיר את זה שאם יש משהו שאתם לא אוהבים, או שתשנו אותו, או שאתם תשתנו. אבל יש רוצים להגיד שברגע שאתה לא מצליח לשנות משהו, זה מאלץ אותך להשתנות. וכשאתה תשתנה, הכל ישתנה. מה הרב? לא הבנו כל כך ישתנה, לא אוהב את בלגן שם. עוד פעם. אם יש משהו שאתה לא אוהב, אז תשנה אותו, אני אומר. אני לא אומר שצריך להתבחין. תשנה אותו. אם אתה לא יכול לשנות, אז תשנה את היחס שלך לדבר הזה. כי ברגע שדבר מסוים לא יכול להשתנות, אז אתה לא רוצה להמשיך לסבול, נכון? אז יאלץ אותך להשתנות. וברגע שאתה תשתנה, אז הכל ישתנה. ואני אומר לכם, תזכרו מה שאני אומר. בורא עולם דואג לכל אחד מאיתנו לפלטפורמה הכי נכונה להשתנות. וזה יהיה בזוגיות, וזה יהיה בכל דבר. לכן בורא עולם מזמן לכל אחד ואחד מאיתנו את הבן אדם שאנחנו נצטרך שהוא יעזור לנו במשהו, אנחנו נצטרך שהוא יעניק לנו משהו, והוא לא ייתן לנו את זה. יהיה משהו שאשתך או בעלך לא יוכלו לתת לכם, ואתם עוד תרצו. ואז אם הוא הוא פשוט לא מסוגל, והוא יצטרך להגדיל את עצמו, מה שנקרא, למתוח את עצמו כדי להעניק לכם את זה, אז זה יזכה אותו בזה שהוא נמתח לגדול. זה יזכה אתכם לקבל את מה שאתם צריכים, יהיה רצון. אבל גם אתכם זה יאלץ לגדול. כי באותה מידה כמו שלכם יש משהו שאתם צריכים ובן הזוג לא נותן לכם, והוא צריך להתגדל כביכול כדי לתת לכם, גם הוא צריך משהו שזה יאלץ אתכם. זה נקרא באנגלית to stretch out, כאילו להתמתח ולתת לו את זה, וזה מה שיגרום לך לגדול. קיצר, כל פלטפורמה שבעולם, בורא עולם רוצה שנגדל. לא שנשאר איך שאנחנו, ולכן לא יהיו דברים קלים, יהיו דברים מאתגרים. והעבודה שלנו תהיה להקל על עצמנו. למשל, במקום להגיד, תשנה מילה אחת, במקום להגיד, אני חייב לבוא לפה, אתה מבין, אני חייב לבוא לאולפן, לעמוד בפקקים, משפצים את הכבישים. אז במקום להגיד, אני חייב לבוא לאולפן, או אפילו אני צריך לבוא לאולפן, אני אגיד, אני זוכה להגיע לאולפן. שיניתי מילה אחת, במקום חייב, במקום צריך, אני מחליף לזוכה. תנסי לחשוב. את עכשיו עושה, לא יודע מה, מכינה אוכל לשבת, אתה שוטף את הבית, יצון, הרב, איזה שוטף את הבית, נעליים, לא עושה פה כלום. לא משנה, את שוטף את הבית, הוא שוטף את הבית, הילדים שוטפים את הבית, לא אכפת לי מי. מחר עושים את זה, לא משנה, אבל במקום אני חייב, מה, אני פרייר, למה דווקא אני שרחלי תעשה את זה? אני זוכה לעשות את זה. אני זוכה לשטוף כלים, אני זוכה לשטוף את הרצפה. הכל זה מחשבה אחת, או במילים אחרות, בשורה אחת, אבל טובה.
נפגשנו סתם באמצע יום, וריגשת משום מקום, ולחשת ככה בתום, היום זה היום, היום זה היום. בשורה טובה, והיום תבוא גם מחר. שמועה טובה, שמועה טובה, תאיר את היום, את הלב שנשבר. כתבנו בסיבות לחלום, וכשעזבת הבנתי פתאום, גם היום זה היום, כל יום זה היום. So atova טובה.
בשורה טובה, בעזרת השם שנתבשר, כולנו בשורות טובות. ובינתיים, עד שנתבשר בשורות טובות, אנחנו צריכים להבין שהדברים תלויים בנו, יקיריי. ואנחנו צריכים לעבוד קשה, וזה לא פשוט, אבל... בואו נגדיר את זה שדווקא ברגעים הכי קשים, אז אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא הכי קרוב אלינו. כי 99% מהאנשים, תקשיבו טוב, מספרים בהסתכלות אחורנית על חייהם, שהשיעורים המשמעותיים ביותר בחייהם, היו דווקא מהדברים הקשים של החיים. שמעתם? רוב רובם רובם המוחלט של האנשים, כאשר מסתכלים אחורנית על חייהם, הם מעידים על עצמם, שאת התובנות, את השיעורים החשובים ביותר בחיים, למדנו מתי, לא שהיה לנו טוב, לא שהדברים הלכו כמו שרצינו, אלא דווקא מהרגעים הקשים של החיים. ולכן, אומר הרב ירוחם לייבוביץ' בספרו דאס תירה, הדברים הידועים, הוא אומר ש... ואלוקים ניסה את אברהם. הוא מביא מדרש, ניסיון אחר ניסיון, גידולין אחר גידולין. והוא מביא רמחל, שרמחל מציב פה איזשהו אתגר לכל אחד מאיתנו. והוא אומר כך, שצריך אדם לחשוב תמיד, תמיד אבל, מה עשו אבותינו שכך חשק הקדוש ברוך הוא בהם. בוא תסביר לי למה אבות הקדושים זכו, שמי שאמר והיה עולם, תחשבו, בורא העולם, זה לא... להבדיל מיליארדי מיליארדי הבדלות, אבל מן הסתם, לא יודע מה אתכם, אבל אליי, ג'ו ביידן לא התקשר. וגם לא פוטין, או כל אחד ממנהיגי העולם. למה? כי כנראה אין לי משהו יותר מדי חשוב להגיד להם. או אין לי אינפורמציה, או ידע, או לא יודע מה, שהם צריכים. אז תחשוב, יש מישהו שג'ו ביידן, הנשיא האמריקאי, או פוטין, מתייעצים איתו, מתקשרים אליו. צריך להיות בן אדם כאילו, וואו, איזה ידע יש לו, מה הוא בכלל? אז להבדיל מיליארדי טריליארדי הבדלות, אבל צריכים להבין שאם האבות הקדושים זכו מכל העולם דאז שבורא העולם התגלה אליהם, הם עשו משהו. זה לא היה מקרה, אלוקים לא סתם התגלה לאנשים. אז איך הם זכו? מה הולך פה? איך בני אדם, קרוצי חומר, זכו שבורא העולם התגלה אליהם? זה מה שהוא שואל. צריך אדם לחשוב תמיד מה עשו אבותינו שכך חשק הקדוש ברוך הוא בהם. הרי זה מאוד הגיוני, הרמח"ל לא צריך את האישור שלי חס ושלום, אבל הרעיון, מן הסתם, אם היה לכם תחום שאתם באמת מתעניינים בו, הייתם מחפשים את המובילים באותו תחום, הייתם מכירים את המובילים באותו תחום, הרי אדם שהוא קלידן, סתם דוגמה, הוא מכיר את הקלידנים הטובים ביותר, הוא יודע איזה לא יודע, אורגנים משתמשים, באיזה כלים, באיזה פונקציות, לא יודע מה. ספורטאי, הוא מכיר את הספורטאים בתחום שלו, 100%, אני אומר לכם, את הטובים בעולם. שחקן כדורגל, אוהדי כדורגל מכירים, לא, זה צ'לסי, זה פריז סן ג'רמון, הם מכירים את השחקנים, את השמות שלהם, שיהיו בריאים. זאת אומרת, אדם שתחום מסוים מעניין אותו, הוא לא רק מכיר את אלה הקודקודים, אלא גם יודע בדיוק מה הם עשו, איך הם עשו. אז להבדיל, אבל התחום שלנו צריך להיות תחום של תורה. אז אנחנו צריכים לנסות להבין מה עשו הגדולים האלה, איך הם הגיעו לשם, איך הם הגיעו לפסגת ההר הזה. אז זה מה שאומר הרמח"ל, אדם צריך תמיד לחשוב מה עשו אבותינו, שכך חשק הקדוש ברוך הוא בהם. ואז בעצם אומר הרב ירוחם לייבוביץ' את התשובה. צריך האדם, לידע, שאין מתגדלין דרך מקרה. אין איזה פוקס, טעות, ממש לא. כי אם הכל בדרך סיבה ומסובב, יש סיבה ותוצאה, יקירי. וכשרואים את גדולתם הענקית של האבות הקדושים, מבינים כי הייתה דרך ומהלך להתגדלותם. אף אחד מהאבות הקדושים לא הלך לישון בלילה, וכאן פתאום, אתה יודע, ענק. וואי, איזה קטע. לא. אז מה הדרך שלהם? תביא לי מה המסלול. להבדיל, שוב, תראה על ידי הבדלות. אבל אני... יש לי פרויקט בלי נדר שנקרא עשירי קודש. זאת אומרת, כל 10 ימים בגדול, אני עושה יום כזה של התנדבות, פעם הייתי עושה את זה יום פתוח, והייתי הולך לכל המקומות, עם הזמן ראיתי שזה קצת מסבך אותי, אז אני עושה את זה בלי נדר, כל פעם עם קבוצה אחרת של אוכלוסייה, נגדיר את זה כך. פעם זה הנוער בסיכון, פעם זה בתי כלא, עכשיו זה חיילים. אז אני בלי נדר, בכל 10 ימים, פחות או יותר, הולך ליום התנדבות כזה אצל חיילים. אז יום שני האחרון היה לי כזה יום. הלכתי לארבעה בסיסים, באמת, אתה יודע, חתמר בנימין, היינו בבית אל, היינו בגולני, גדוד 12, חבר'ה, ממש חמודים, באמת אני אומר לכם, מאוד נהניתי, באמת נהניתי, התרשמתי, אבל קיבלתי הדרכה, קיבלתי הדרכה, אתה יודע, אצל ה... בגזרה, יש כל מיני חיילים שתופסים את הגזרה, ויש, אתה יודע, אנשי מפתח, יש יותר את החירניקים, אתה יודע, את הגדודים שמסתובבים, ויש את היחידות המובחרות, שהם מגיעים והראו לי יותר, קיצור, למה אני מספר לכם את זה? כי הסבירו לי בהלך שלהם, תבין, החייל הזה עובר ככה כזו הכשרה, החייל הזה עובר הכשרה יותר קשה, ממילא הוא הרבה יותר משודרג, ככל שהחייל עובר מסלול קשה יותר, מפרך יותר, מאתגר יותר, זה מוציא ממנו את הפוטנציאל שיש לו, וממילא הוא גם חייל טוב יותר. בסדר? זה הכוונה, אלה הקודקודים שבסיירות, הם לא סתם נהיו בסיירת, אתה מבין? א', נכון שהם טורגטו, זאת אומרת, זה אנשים שבדקו אותם מראש, יש להם את הנתונים המתאימים. אבל זה לא מספיק נתונים. הם עברו מסלול הכי קשה בצבא, ברמת העיקרון, כדי להוציא מהם את המכונת מלחמה הטובה בעולם. בסדר? זאת אומרת, לא מספיק הפוטנציאל שיש לך. ויש לך פוטנציאל, 100% מעצם היותך יהודיה, יש לך פוטנציאל. יש לך פוטנציאל מעצם היותך יהודיה. יופי. אבל הפוטנציאל הזה, אם לא נוציא אותו לפועל, זה חמוד, משהו, זה כמו ילום גולמי, שווה, לא יודע מה. אז איך מוצאים את הפוטנציאל? כבוד עליו, איך עושים את זה? אני אגיד לכם. הוא אומר כך. אני קורא את הרב ירוחם לייבוביץ' בפרשה שלנו, ואומר שהכוונה היא שהוא לוקח את האבות, ואומר שהם לא מתגדלים דרך מקרה, אמרנו, כי הכל לדרך סיבה ומסובב, ואומר, כשרואים את גדולתם הענקית של האבות, מבינים כי הייתה דרך ומהלך להתגדלותם. ומה היא? וזהו שגילו לנו חז"ל שכוח המגדיל הם הניסיונות. שמעתם? הכוח המגדיל הם הניסיונות. ככל שיש לאדם יותר ניסיונות, לא שהוא מביא אותם עליו חס ושלום, לא אל תביאני לידי ניסיון, אבל אם בורא עולם בחר בך או בך, ויש לכם ניסיונות קשים, אם זה בבית, עם הילדים, עצמכם, יצרה שובר, כאילו אוכל אותנו מה שנקרא, ואתה נלחם, אתה נלחם, ואת נלחמת, אז זה הכוח המגדיל, תבינו שאחרי 120, רק אז אתם תבינו את הדרגה שלכם, חשבתם למה דווקא אנחנו, למה אני צריכה לסבול את כל הקושי הזה, למה יש חברות שהרבה יותר קל להם, יש אחרים, אתה יודע, לא יודע, החיים שלנו יותר פשוטים, למה אני צריכה לעבור את כל הגיהנום הזה, חס ושלום, פה בעולם הזה? אז א', זה לא גיהנום, בואו ניקח פרופורציה, לא מזלזל בקשיים, אבל אל תשבו לגיהנום, בסדר? אבל הניסיונות האלה, גם אברהם אבינו יכל לשאול את עצמו, לא את עצמו, את הקדוש ברוך הוא, מה, למה אני צריך לעבור 10 ניסיונות, למה אני? אני היחיד פה הצדיק, בינינו. היחיד פה. כל האזור פה, השם ירחם עליהם. גם כל אלה שהוא הגייר אותם, הנפש עשו בחרן, אף אחד לא בא איתו תכלס. נכון? נשאר לבד. נו, יפה מאוד. אז הוא אברהם העברי, הוא מעבר אחד, כל העולם מעבר השני, היחיד שמראה לכולם, חבר'ה, אלו, יש אלוקים. אלו, יש אלוקים. נו, ודווקא הוא צריך לסבול. אין לו ילדים, רעב, שרה, אצל פרו, אבי מלך. ועכשיו להקוד את הבן שלו, נו באמת, באמת, נו מה, מה, מה? כביכול, חס ושלום, אה? אתה רואה שלא, הוא הבין. יש לי ניסיונות, השם, תודה, תודה על הניסיונות. אופה, לא מבקשים ניסיונות, חס ושלום. אבל אם כבר בורא עולם, בהשגחה הפרטית, תבין, הוא המאמן שלנו. הוא בחר בך יחידה מובחרת, חמוד, אתה חייל סיירת מובחרת. ויופם, עזוב צבא. עזוב, לא קשור לצבא, אבל... צבא זה רק דוגמה. אדם יעבור, מי שצריך ללכת לצבא, אז הוא עובר את זה אם הוא רוצה ואם לא רוצה, מה שנקרא. אבל יש כאלה שינצלו את התקופה הזאת, וייצא מהם משהו רציני, ויש כאלה, אתה יודע, חפפו, ולא יוצא מהם כלום. והצבא זה רק דוגמה. ככה זה החיים של כל אחד מאיתנו. יש כאלה שינצלו את החיים, יעבדו קשה, יוציאו את המקסימום, יתעלו, יתחזקו. ויש כאלה שהזמן יעבור. ומה עשית? יופי, זה כוח המגדיל עם הניסיונות. ידן האדם אומר רב, כי כל הגדולים אשר היו לפנינו, גדלו רק מאלה הרגעים אשר היה בהם כוח הגידול והצמיחה. שמעתם? כל מי שגדל, גדל רק מהרגעים האלה, לא מהרגעים שלך קל, לא מהרגעים שאתה ישן לי במיטה או אוכל במבה. זה לא רגעים שאתה גדל בהם. ולא גוזמה אומר, אם נאמר כי הלוואי והגיע אדם לאסוף מהרגעים האלה בכל ימיו, חודש. אתה מבין? תאסוף רגע את כל רגעי הניסיון שלך בחיים. תזקק אותם, רק את הרגעים הקשים. אז כמה זמן זה? הרי בוא, בינינו, 5 שעות לפחות ישן בלילה, לא יודע כמה שאתה ישן. 5 שעות אתה בלי ניסיונות, נהדר. עוד זמן שאתה פה אוכל, פה זה, כמה זמן אתה באמת בקושי של ניסיון. ואם אתה בהרבה קושי, יופי, אז אתה רק גדל. אתה רק גדל. והאבות הקדושים אשר העניקו והעתיקו חמה בגודל קומתם, אשר גדלו כל ימיהם. ובמה גדלו? בניסיון אחר ניסיון, גידולין אחר גידולין. והוא מסיים ואומר, כי הכוח המגדיל והצמיחה הם הניסיונות. אז ככה צריך להתחזק. אי רצון שנבין את זה.
מתחיל מחדש, מחפש את האור שמעט נעלם את הדרך הזאת אני מכיר כבר בחיים צריך להפנים יש רצור לשוב רק ככה גדלים באמת זה פשוט רק ככה שווים אליך וכל יעבור כי השם כמו תמיד כי לי עולם חסדו תמיד יש סיבה להיות בשמחה תראה את הטוב כמה טוב סביבך תמיד יש סיבה להיות בשמחה תמיד יש סיבה להיות בשמחה תראה את הטוב כמה טוב סביבך שווה חיובית עומד ומחכה שתאיר לי פנים כל זמן שהלב עוד דולק אל רצון כזה לשמיים פונה ופתאום מתגלה שזה התפקיד של החושך כל יעבור כי השם יעזור כמו תמיד
תמיד יש שמחה, סיבה להיות בשמחה? בעזרת השם. תמיד יש סיבה להיות בשמחה. ברצינות? טוב. אז כך, אחרי שאנחנו בעצם התחזקנו שהכל בהשגחה פרטית, הבנו שההורמון גדילה היחיד הוא ניסיונות, ויש כל הזמן ניסיונות. אז בואו נבין שגם אם אנחנו בורחים מהניסיון, אז אולי לברוח מניסיון זה טוב, אבל לא לברוח מהקשיים. מה הכוונה? מסופר על שני ילדים. מוישי ואברהימי, שניהם למדו פסנתר. כן, למדו אצל מורה פסנתר. באמת הם התאמנו ביחד, אתה יודע, זה אחרי, שעה אחרי שעה כזה, כל אחד מגיע, איי, מוישי, איי, אברהם עם עניינים. וככה הם מתאמנים ומתאמנים עד שהגיע יום אחד הקונצרט. קונצרט? המורה שלהם עשה קונצרט, לא יודע, בביתן הפייס העירוני, והזמינו את ההורים, ואתה יודע, פרסמו את זה בעיר, ומוישי ואברהם יחד עם שאר התלמידים, כמובן הגיעו למקום. ובשלב מסוים, אתה יודע, ההורים שלהם איתם, המורה מכריז, יעלה ויבוא מוישי. ומוישי שומע את השם שלו ומתכווץ פנימה בתוך הכיסא. אמא, אמא, אני לא מסוגל, לא מסוגל, הוא בלחץ נורא. מוישי אמור לעלות. והוא אומר, אמא, אני לא מסוגל. אמא, אני לא מסוגל, אוקיי, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. טוב, אמא שלו אומרת למורה, לא ללחוץ, לא ללחוץ, נגמר. ואז מכריז המורה, אברהם, אברהם מוזמן, יאללה, ויבוא אברהם לנגן בפסנתר. וגם אברהם רועד מפחד, לא, 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 הוא בלחץ נורא, יואי, זה התרגשות, מה, לפני כולם אני לא מספיק טוב. יעמוד, אברהם. אז בניגוד למוישי, אברהם למרות שהוא הרגיש לחץ ופחד, והוא היה מאוד רוצה להישאר בתוך הכיסא, הוא בכל זאת עלה. ונכון, הידיים שלו רעדו, והברכיים נקשו, והשיניים שקשקו, אבל הוא ניגן, ניגן. ושלושה חודשים לאחר מכן, שוב פעם קונצרט, ושוב פעם הילדים מגיעים לאולם, ושוב פעם מגיע תורו של מוישי, והמורה מכריז, מוישי צ'יפופו, יעלה ויבוא לפסנתר. ועכשיו לא סתם שמוישי לא עולה, אבל הפחד שלו עוד יותר גדול אפילו. והוא לא מצליח לקום מהכיסא. ומיד אחריו יעמוד אברהם. עכשיו אני שואל אתכם, לפי דעתכם אברהם, הפחד שלו יחסית לפעם הקודמת, יהיה גדול יותר או קטן יותר? מה אתם אומרים? הרי פעם ראשונה הוא גם התלבט, גם אתה יודע פחד, אבל בסוף עלה. עכשיו, הפעם השנייה, אחרי שלושה חודשים, לפי דעתכם, הפחד שלו גדול יותר או קטן יותר? אז אני אגיד לכם, הפחד שלו קטן יותר. 100% אני אומר לכם. למה? כי כל דבר שאנחנו מפחדים ממנו, ואנחנו נעשה את זה בכל זאת, א', אנחנו נראה שזה לא היה כזה נורא. בדרך כלל הדמיונות שלנו, הם יותר מפחידים, נקרא לזה, מהמציאות עצמה. אבל גם אם המציאות עצמה מפחידה, ועשינו את זה כבר פעם אחת, בסדר. לעומתו, מוישי, זה שנמנע, לא רק שהוא לא מפחד פחות, הוא מפחד אפילו יותר. כי אם בפעם הראשונה לא עליתי, לא יודע, עכשיו לא מסוגל, לא מסוגל בכלל, בכלל הוא לא עושה כלום. וככה הפחד שלו, לא רק שהוא לא הולך ופוחת, אלא הולך וגדל. אז שנבין שמניסיונות אולי צריך לברוח, אבל מקשיים ממש לא. עם קשיים צריך ללמוד להתמודד. לא לברוח, לא להתחבות, זה לא יפתור לי את הבעיה. אולי זה אפילו יותר גרוע, זה יעצים לי את הבעיה. אז מה עושים ברגעים כאלה? עושים מה שצריך, למרות הפחד, שימו לב טוב, וזה הזמן באמת להתחזק בשיא האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. אני שבוע הייתי בצרפת. מה זאת אומרת, שבוע הייתי בצרפת? בשבת, שבת הייתי בצרפת, אני לא יודע מה אמרתכם את השבוע שעבר, נראה לי שאמרתכם, אחרי התוכנית, טסתי לצרפת, טסתי להרצאות בצרפת, היינו שבשבת עם קהילת א' של הרב סיטרוק זצל. הרב סיטרוק, הרב יוסף חיים סיטרוק זצל, הוא היה הרב של צרפת, והייתה לו, היה לו בית מדרש, שנקרא קהילת א'. הרעיון שלו היה בעצם לפתוח בתי מדרש על פי אותיות א' ב', כאילו א', יש גם בית מדרש ל' וכן הלאה. היום מי שמנהל את הבית, את ה... את הקהילה שלו זה החתן שלו, הרב גיא. והייתי איתם בשבת. הרב אריאל גיא זה החתן, היינו אצלו שם, והיה מאוד מאוד מיוחד. אבל הרב אריאל גיא זה החתן של הרב סיטרוק זצל, סיפר לי שבעצם הוא נכנס לנעליים מאוד גדולות. עכשיו, הרב סיטרוק, הוא היה מעביר הרצאות, שהוא היה בריא, ביום שני, והיו מגיעים קרוב ל-2,000 איש. אתם מבינים מה זה הרצאה ל-2,000 איש? זה של פעם, מה שנקרא. היום ברשת אתה גם יכול, אבל זה לא שכולם נמצאים במקום אחד. זאת אומרת, היה לו באמת קריזמה מאוד גדולה, והוא היה לו כוח השפעה מאוד עוצמתי, ולהיכנס לנעליים כאלה זה לא קל. ובפרט שיש הצורך גדל, רוב הצרפתים, הם נגדיר אותם כבעלי תשובה. זאת אומרת, רובם, הם כאלה שאו שבעצמם חזרו בתשובה והתחזקו, או שההורים שלהם, כמעט ואין חרדים מלידה כאלה. אתה מבין? שנולדו לתוך מערכת, כבר מסודרת, אתה יודע, הכל עובד. אז הרבה דברים צריך לפרוץ גדר, הרבה דברים צריך לסדר דברים, כמו בתי ספר, שאין כל כך, ואולי של חב"ד, שם היה כנס מוצאי שבת, אצל מקום שכך חיה מושקה. אבל שאר המקומות, שאר הקהילות, צריכות לדאוג לעצמן, וזה לא קל. אז אתה יודע, זה למצוא בית ספר, וזה לבנות בית ספר, וזה להכשיר מורים, עבודה לא קלה. הכל נופל על הכתפיים של הרב גיא. אז הוא אמר לי דבר אחד, אבל שמאוד מחזק אותו. כי לפעמים הוא נמצא במצבים שממש אומר לי, אני לא יודע מאיפה אני מביא את הכסף להיום, לא למחר, אפילו להיום. אנחנו במצב ממש לא פשוט. אז בפרשה של השבוע, כאשר המלאכים מגיעים ללוט, ולוט מכניס אותם לביתו, כל אנשי צדום צובעים על דלתו של לוט, תביא את האנשים! ולוט מבקש רק לאנשים האל, אל תעשו דבר. למה? כי על כן באו בצל קורתי. תקשיבו חבר'ה, תרחקו מפה, אל תיגעו בהם, אני חייב לשמור עליהם, כי הם באו בצל קורתי. ומסביר חפץ חיים כך, יעץ הכתוב וזירז אותנו לכל אחד ואחת מאיתנו, באיזה מדרגה שיהיה, שנחזק את עצמנו בעת ההיא. איזו עת ההיא? יש לנו חבל למשיח, יש לנו הניסיון שיש לך עכשיו. אם לך יש ניסיון קשה, אז אתה חייב לחזק את עצמנו בעת ההיא. במה? במידת הביטחון. ובזכותה, בזכות מידת הביטחון, ננצל כולנו ממידת הדין. והראיה לכך, תביא לי ראה שזה נכון, אומר, ראה לכך מצינו במעשה מסדלות, שמסר את נפשו להגן על אורחיו המלאכים, לוט לא היה בדיוק צדיק, בוא, נכון? ותראה הוא מוסר נפש, להגן על אורחיו, על הבנות שלו לא שומר ככה, אז על האורחים, מה קרה, למה? רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. והתשובה היא, כי על כן באו בצל קורתי, היינו מחפץ חיים, שהם בטחו בי, שאוכל להצילה מידכם, הם בטחו בי, אני לא יכול להחזב אותם, הם בטחו בי. ואם כן שומה עליי לעשות כל אשר בידי, להצילם. ואומר חפץ חיים, תראה זה חפץ חיים, לא, הוא כתב את ספר לשון הרע, והוא כותב פה, והרי לוט לא היה אדם כשר, כדכתיב הישא לוט מקדם, אמרו חזל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, ובכל זאת, מכל מקום, הבין שהוא מחויב להגן ולהציל את הסומך עליו. גם לוט הרשע, שעוזב את אברהם אבינו, הולך לגור בסדום, ואתה יודע, הלך הזרזיר אצל העורב, מה שנקרא, בכל זאת, גם הוא מבין שאם מישהו סומך עליו, אם מישהו אומר, תקשיב, אני בוטח בך, אתה חייב לעזור לי, בבקשה, אתה חייב לעזור לי, הוא יעזור לו. אם כן הוא יחפץ חיים, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כאשר יבטח האדם בהשם, שהשם הוא אומר הוא מקור הרחמים, והחמלה, כאשר יבטח בו האדם, בוודאי, יעזרו לנצל מכל רע. כך אמר לי הרב גיא מצרפת, שברגע שהוא מגיע למצב של ממעמקים קראתיך השם, שהוא מרגיש כבר את הרצפה, שהולך זה, הולך להתרסק, משם מגיע הישועה. בסדר? אז העבודה שלנו זה להחזיק מעמד דווקא ברגעים כאלה, שאתה מרגיש שאתה לא יכול יותר. תגיד, הרב, אני כבר הגעתי למרתף, לא לרצפה. כנראה שעוד לא הגעת לרצפה, יראה שם שלא תגיע בזרד השם. אבל הרעיון הוא להתחזק, ואם אתה יכול, תבכה. למה אני אומר לך את זה? כי מי שלא מכיר את זה, אבל הילקוט, הילקוט שמעוני בפרשת וירא אצלנו באות כף בית, אומר, כתוב, היומר אל תשלח ידך לנער, נכון? כולם מכיר את הפסוק הזה? הקדוש ברוך אומר, אל תשלח ידך לנער. מה זה אל תשלח ידך? איפה הסכין? הוא היה צריך, תוריד את הסכין! מה זה אל תשלח ידך לנער? שואל המדרש, והסכין איכן היה? למה אמר, אל תשלח אתך לנער, אלא נשרו שלוש דמעות, תקשיבו טוב, ממלאכי השרת על הסכין, ונשחת הסכין. זאת אומרת, ברגע שאברהם אבינו נופף עם הסכין באוויר, כאילו אני שוחט הבן אדם עכשיו, כן? אז המלאכים התחילו לפקוד, ושלוש דמעות של מלאכים ירדו, ונשחט הסכין. אומר בחיים זייצ'יק מפה, הנה מה הגדול כוחן של דמעות. ואומר, ושאילו היינו מורידים דמעות, אם היינו באמת בוכים, מעומק ליבנו על צרות אחינו, כן, אחינו, עם ישראל, וחברנו, ועל צרות הכלל, צרות הפרט, צרות האומה, אילו היו דמעותינו, הרותחות, נושרות ונוטפות, היו הן משחיתות ומקהות את כל הסכינים, והחרבות, המונפות עלינו והמחלישות, ומחלישים את כוחם, והשפעתם המשחיתה על אחינו בני ישראל. אז לא להפסיק לפקוד, אם זה על הילדים, אם זה על עצמנו, אם זה על כל עם ישראל. למרות שאנחנו רוצים לראות את הטוב, נכון? מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, הסביר השפע חיים מצאנז, אומר שמה הכוונה, מי האיש שחפץ חיים? מי רוצה לחיות? מי אוהב ימים? מי רוצה ליהנות מהחיים? לא רק לחיות. מי רוצה לאהוב את החיים? נגיד לך. הוא צריך להתלמד לראות טוב. הבנתם את הפסוק? עוד פעם, מי האיש שחפץ חיים? מי רוצה לחיות? אוהב ימים? מי בא לעובד ליהנות מהימים? הוא חייב ללמוד לראות טוב. לראות טוב בעצמנו, לראות טוב באחרים, ולראות בכל מצב בחיים.
תן לי עוד כוח לשיר ולשמוח לפני שעובר היום, ואם קצת קשה לי הכל מכוון לי מקיץ כמו מתוך חלום. אנשים שרצים לעצור לא רוצים, מאחד לשני הם עוברים. תגיד לי איפה האושר מגיע ביושר, הולכים מנסים וחוזרים. La 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 תמיד רק לנסות להבין רמזים, לשמוע את הקולות, לגעת באמת לא יהיו יותר שאלות, ונביט אל השמיים ולא נרים ידיים, רק אתה שומר נותן לו כוחות. אנשים שרצים לעצור לא רוצים, מאחד לשני הם עוברים. תגיד לי איפה האושר מגיע ביושר, הולכים מנסים וחוזרים.
טוב, לא, 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 זה הסיום, ואנחנו ממשיכים. אז בואו ניגע בעוד נקודה מאוד חשובה, כדי שאנחנו נוכל להתחזק בה, והיא למעשה התחתית שבתחתית. אומר שאתה נמצא למטה, ואתה לא חושב שיש עוד איזה קומה אחת לעלות, אז כך אומר רב צלנג מלובלין, שבניין האומה דווקא אחר הייאוש הגמור, שלא האמין שום אדם ואפילו שרה שתיפקד עוד. תחשוב, שרה ימנו. צוחקת, נו, מה עכשיו? אני סיכוי שאני... נו, באמת. די, בוא! אז אתה רואה שעם ישראל מתחיל דווקא מהרגע הזה. של איזשהו ישוע, של... מי חושב שזה יקרה? מי חושב שזה יקרה? לכן נקראנו את החפץ חיים, בואו נקרא את זה עוד קצת אחת את החפץ חיים, ואנחנו קוראים את הפרשה הזאת, השם פקד את שרה בראש השנה, למען ספר נפלאות השם שאימנו שרה אחרי בלוטה, שהייתה בתשעים שנה ילדה בן. הוא אומר, החפץ חיים מן המאורה הזה נשאב תקווה וביטחון, כי ממנו לא ייפלא כל דבר, זאת אומרת, השם יכול לעזור לי, השם יכול לעזור לי. ואם ראשיתנו מלא צער ומחאובים, אבל סוף הכבוד לבוא, ואחריתנו יסגה מאוד. כמו שאנחנו רואים אצל אברהם אבינו אומר, שרדפו בשל אמונתו, כולם רדפו אותו, ובסופו של דבר, קראו בשם נשיא אלוקים ואב המון גויים. תמיד רדפו, צחקו, אבל בסופו של דבר, להבדיל, לא בלי את אברהם אבינו, לא להבדיל, אבל אתה יודע, יש כל מיני גם בפוליטיקה, אתה רואה דברים כאלה, אה? רדפו, זה תכלס, אבל כן, ליצחק אמרו הפלישתים, לך מעימנו כי עצמת ממנו מאוד, ובסוף קראו ברוך השם, בוא ברוך השם. יעקב אבינו כמה הרפתקאות וצרות עברו עליו מעשיו לבן, אבל בסוף בא אל המנוחה. מסיים החפץ חיים ואומר, צדיקים תחילתן ייסורים וסופם שלווה, כי עלינו רק לסבול דומם את המוטל עלינו בתחילה, בסוף דבר כי יוטב לנו באחריתנו. צריך לעבור את התקופה הקשה הזאת, ובעזרת השם יהיה טוב יותר. זה העבודה שלנו, יקיריי. ולא להתרכש מקצת דברים שקורים בדרך, כי אנחנו לא יודעים באמת מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, ככה מסופר על החתם סופר, כשהיה בן 13, הוא למד שנתיים אצל הגאון רב מיכל שייר זצל, במינץ. והוא נסע יום אחד ללמוד שם שנתיים. הוא התגורר שם בבית של אחד העשירים, ויחד איתו היה שם סטודנט צרפתי, מניפיק, ז'מפל מואיז. בסדר? הם הכירו אחד השני, אחד המסופר והסטודנט הצרפתי, בכל זאת, אתה יודע, הם היו באותו מקום, מה שנקרא, באותו בית. אבל, כעבור שנתיים, אחד המסופר המשיך בדרכו, ועברו חלפו 35 שנה. נפוליאון, אפרופו, אתם יודעים איזה גובה היה נפוליאון? אני אגיד לכם, תמיד אני חושב שהוא נמוך כזה, קטנצ'יק. לא. נפוליאון, הגובה שלו, 1.68 מטר. יפה מאוד, 1.68 מטר. אז למה חשבו שהוא נמוך? מישהו יכול להסביר לי? אני אגיד לך, שתי סיבות בדבר. סיבה אחת, מדדו אותו אז במידות צרפתיות שלא נוהגות היום. אז במידות האלה התבלבלו וחשבו שזה מידות של היום, ולכן חשבו שהוא קטן, פטיט, קטן, זעיר בערבית. לא, היה 1.68 מטר, ממוצע לחלוטין. יחסית, בסדר. סיבה ראשונה. סיבה שנייה, הוא היה מסתובב עם שומרי ראש מאוד גבוהים. ממילא יחסית לשומרי ראש שלו, הוא היה נראה נמוך, אבל בכלל לא נמוך. יופי, מה זה למלד אותנו? א', נלמד אותנו שלפעמים שופטים אותנו באמות מידה שלא רלוונטיות להיום, חבר'ה. הלו, הלו. צריך להבין שנכון שהדור שלנו הוא דור אחשר דור. מצד אחד, יש לנו את כל האפשרויות, באמת, בלי עין הרע. הספרים הכי טובים, הדפוסים הכי מהודרים, המצוות הכי, הכל, בלי עין הרע, באמת, ברוך השם. אין לנו שום תירוץ למה אנחנו לא לומדים. באמת, צריך את כל האפשרויות. אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, בעזרת השם. מצד אחד, מצד שני, אנחנו דור בכל זאת עם ניסיונות. בוא, זה דור של ניסיונות, ריבונו של עולם. רק אלוקים יודע זה ניסיונות של הדור הזה. אף אחד מאיתנו לא יודע איך הנוער מתמודד ואיך המבוגרים מתמודדים. באמת, כל אחד בחדרי חדרים מתמודד, באמת מתמודד. יופי. אז לפעמים מודדים אותנו אולי באמות מידה, סליחה שאני אומר, שלא רלוונטיות לדור. מצפים איתנו להיות משהו ש... זאת השם, אמרת לכם זה פעם, שחזל הרי אומרים שאם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם הם בני אדם, אז אנחנו כחמורים. אז רצו להגיד על דרך המוסר, שמה הכוונה שאם הם בני אדם, אנחנו כחמורים? תאר לך, היית רואה עכשיו בן אדם לומד תורה. היית מתפעל מזה? לא. בסדר, כל הכבוד, הוא לומד תורה. אם תורה אדם מתפלל, גם, בסדר, עומד בפינה מתפלל, חזק וברוך, לא, נפלתי מהכיסא. אבל מה היה קורה, אם היית רואה חמור לומד תורה? אתה רואה אותו יושב, קלאק, מביא בגברה, אתה יודע, אתה רואה אותו עומד בפינה מתפלל, ככה על שתי רגליים, נצמד לקיר, מתפלל, נותן בראש ככה תפילות. היית מתפלל או לא? אני הייתי מתעלף. בוא, בלעם, הוא לא קלט את הנושא הזה, שהאתון פותח את הפה, הוא לא הספיק לקלוט את זה, מה שנקרא. אבל אם היית רואה עכשיו אתון מתפללת, היית צריך להתעלף במקום או לברוח. יופי, אז זה מה שרוצים להגיד חזל. שאם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, כי יש פער בין הדורות. אבל אם הראשונים כבני אדם, אז בסדר, זה יפה מאוד, אנחנו כחמורים. אז אם אנחנו לומדים תורה, זה פלא מופלא. אם אנחנו מתפללים, אימא, מה זה הדבר הזה? חמור מתפלל! בסדר? יופי, אז לפעמים, אבל דנים אותנו, מתייחסים אלינו כמו עמות מידה, שאולי לא רלוונטיות, יקיריי, צריך לבדוק. מצד שני, אולי אנחנו סתובבים אנשים גבוהים איתנו. אז אם זה ברוחניות, אין לי בעיה, כך זה לא ישבור אותנו. לפעמים אתה מרגיש שאני לא שווה שום דבר, למה אתה מייחס את עצמך אולי למישהו שאני לא יודע מה הדרגה שלו, וגם אני לא בטוח שאתה יודע מה הדרגה שלו, אני חושב את האמת, אתה לא יודע באמת מה הדרגה של אף אחד, כי גם עליך חושבים שאתה הרבה יותר טוב למה שאתה, בינינו. אז העבודה שלנו זה לדעת שא', אל תשבו עצמכם לאחרים, ב', אולי לא מודדים אתם באמות מידה נכונות, אבל אני חוזר לסיפור שלנו, זה לא הסיפור, לא התכוונתי לדבר על נפוליון, רק אמרתי שחתם סופר, אני מזכיר לכם, החתם סופר שהיה שנתיים עם הסטודנט הצרפתי הזה, ואחרי 35 שנה, נפוליון מתחיל לכבוש את אירופה, זה היה הקשר, והוא מגיע לאוסטריה, וגם שם יש מלחמות, והאוסטרים נלחמים, והצרפתים נלחמים, ויש הרבה, אתה יודע, הרבה הרוגים משני הצדדים, והיה שני יהודים באוסטריה, מקום, נקרא לזה רבנותו של החתם סופר, שני יהודים שהיו סוחרים, וגנבו קצת נשק, כאילו אתה יודע, מהמלחמה שהייתה שם, והתחילו למכור את זה. ואז הם הסתכסכו, שני השותפים האלה, והם הגיעו לדין תורה אצל החתם סופר. והחתם סופר פסק לטובת אחד מהם. שניהם אוסטרים, כן? ואז זה שהפסיד, הלך לחיילים הצרפתים, ואמר להם שיש פה איזה רב שהוא עוזר לאוסטרים. הנה הוא פסק עם נשק וכן הלאה. והצרפתים תפסו את החתם סופר, ועוד לפני משפט דנו אותו להריגה. זה היה מה לעשות, אתה משתף פעולה עם האויב. מאלה אתה יודע, לא מפריע, אל תפריע, אבל אם אתה תופס עמדה, צד, זהו. מוצאים אותו להורג. ואז הביאו אותו לפני שופט. ואיך שהוא מגיע לפני השופט, החתם סופר, השופט מסתכל עליו, ואומר לו, אוללה, אוללה מניפיק. זה, אתה מזהה אותי? אומר לו. אומר לו, איך אתה מסופר? לא. אומר לו, זה אני, פדריק. לא יודע איך קראו לו, סתם אני ממציא שם עכשיו. כאילו, הסטודנט ההוא. לפני 35 שנה, זה היה הסטודנט שהוא גר, אז גרו ביחד. יופי. וכמובן שהוא היה לטובת החתם סופר, והוא פסק שכל הדין תורה הזה היה דין תורה בסדר, באמת זה לא היה קשור לא למלחמות ולא למדינות אויב, אלא פשוט מאוד, זה היה הצד ההלכתי הנכון, שככה היו אמור לפסוק, וזה מה שהיה, וזה מה שיהיה. עבורנו לדעת שלפעמים אתה יודע, קוראים דברים, ואתה לא תמיד יודע, אבל למה אני אומר לכם את זה? כי תזכרו את היסוד של מכם עכשיו, והיסוד הזה שלפעמים לא בא לכם להיות חיוביים. לא בא לכם להיות נחמדים. לא בא לי, לא בא לי. לפעמים זה הרגע שהכי צריך להיות בו חיוביים. הבנתם? עוד פעם, לפעמים לא בא לך להיות נחמדה לבעלך, או אתה לא בא לך להיות נחמד לאשתך, או לילדים, או לבוס, או לרב, לא יודע לך שלא למי. זה דווקא הזמן שאתה צריך הכי הרבה להיות נחמד. אתם מבינים אותי? יופי. זה גם עבורנו השיעור שאנחנו צריכים כמה שיותר, אתה יודע, לעשות קצת מעבר. מה אני אגיד לכם, זה לא קל. לא קל בכלל, אני מסכים איתכם, אבל הלוואי נשמור על פשיטות כזאת, על עבודת השם בתמימות, בלי הרבה בלגן. תראו, אברהם אבינו, סתם כן, פרשה של השבוע שעבר, הוא יורד הרי מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. אחד הניסיונות, מגיע למצרים אחרי רעב בארץ. מן הסתם לא היה לו הרבה כסף. מן הסתם לא היה לו סוסים ולא חמורים יותר מדי, ובטח לא צון בקר, ולא כסף מזומן. אז הוא ירד, ובדרך למצרים הוא היה צריך לישון איפשהו, נכון? איפה הוא ישן? כל מיני אכסניות נוער בטח, עזובות כאלה. יופי. ואחרי שהוא נמצא אצל פרעה, יותר נכון שרה, הקדוש ברוך הוא מזמן את זה שפרעה יקבל את המכות שהוא יקבל, יבין שהוא עשה טעות, ואברהם חוזר כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. בסדר? הוא חוזר לא סתם כבד, שזה גם זה יפה, כבד מאוד. זאת אומרת, יש מיליונר, יש מיליארדר, היית הולך לכיוון של המיליארדר, אתה מבין? במה שהוא צריך, במקנה, בכסף ובזהב. הוא בא מפוצץ, מה שנקרא. נו, אז למה כתוב וילך למסעיו? מה קשור? אומר רשי, כשחזר ממצרים לארץ כנען, היה הולך ולן באכסניות שלן בהן, בהליכתו למצרים. מה? אותם מלונות, אותם אכסניות, שהוא התאכסן בהם בירידה למצרים, כשהוא היה אני מרוד. ככה גם בחזרה, שהוא מולטי מיליונר, הוא ישן באותם אכסניות. כאילו מה? ללמדך דרך ארץ שלא ישנה אדם באכסניה שלו. מה לא לשנות? מחילה, אני... פה הייתי דלפון, עכשיו אני גביר, מה? אני... הוא יכול יכול לאפשר לעצמו לישון בוולדוף אסטוריה, בסוויטה המלכותית, חבר'ה. זה דברים שרק של הביוקר, אתה יודע, של הביוקר? של האנשים העשירים, לא שלנו, מה שנקרא. נו. מה זה הדבר הזה? אתם יכולים להסביר לי? אלא יופי, זה העבודה שלנו, יקיריי. הלוואי ונלמוד לשמור על פשיטות. כי לפעמים אדם מרגיש, תבין, מגיע לי, וואלה, יהיה לי, והוא מרים את האף, הוא מרים את הראש, הוא שוכח את הדברים הפשוטים אפילו, את הדברים הקטנים, היפים של החיים, את האישה, את הבעל. בלי להסתכל אצל אחרים, אני אומר לכם, בלי להסתכל על אחרים, כי תדעו לכם, הדמיונות שלנו, הם הגורם מספר אחד לכאב לב שלנו. עוד פעם, הדמיונות שלנו, הם הגורם מספר אחד של הכאב לב שלנו. למה? תראו, ככל שאדם מתבגר, אדם הופך להיות שקט יותר. אתם יודעים מה אני חושב ככה? ככה הם גורמים לך ענווה. תבין כמה זמן בזבזת על שטויות, על דמיונות, מה זה דמיונות? איך אמור להיות הדברים, איך אמורים לצאת, ופתאום אתה רואה שרבות מחשבות בלב איש. כל הלחץ שאתה מלחיץ את עצמך, איך להסתדר, מה יהיה? סופו של דבר, בעזרת השם, אתה מסתדר, אני אומר לך. רק אל תסתכל אצל אחרים. אל תקנה, למה יש לו, ככה מביא רבי אברהם אבן עזרא, הידוע על עשרת הדיברות. הוא אומר שלנו עשרת הדיברות, נכון? יש לנו עשרת דיברות. הדיבר הראשון, זה אנוכי השם לוקחה, אוקיי? האחרון, זה לא תחמוד. מה, זה מקרה נראה לך? לא. הדרך להגיע ללא תחמוד, זה אנוכי השם לוקחה. מה זאת אומרת? הכוונה היא שככל שאני אתחזק יותר, שמה ששלי, שלי, והכוונה בהשגחה פרטית, וזה הכוונה אנוכי השם לוקחה, אני לא אחמוד. כי זה לא שלי, מה קשור? לא שלי, לא שלי. מה ששלי בורא עולם ידאג לי בעזרת השם. וזו עבודה של כל אחד מאיתנו, בפרט ברגעים הקשים, אני אומר לכם. נראה לי שיר זה מילי? כן, נראה לי. בוא נשמע את זה.
אני לי מילי, כשאני לעצמי מומו אני, מומו אני, מומו אני. אין, אני לי מילי, כשאני לעצמי מומו אני, מומו אני, מומו אני. אם אין אני לי, אני מילי, כשאני לעצמי מומו אני, ואם לא אם לא יחשור
אני לי מי לי כשאני לעצמי מו אני מו מו אני מו מו אני אם אין אני לי אני מי לי כשאני לעצמי מו מו אני ואם לא היא ולא יחשור אי מוסה אם אין אני לי אני מי לי כשאני לעצמי מו מו אני ואם לא היא ולא יחשור אי מוסה
טוב, אם לא עכשיו ומתי, יקיריי, ועכשיו אני הולך לקרוא לכם את איגרות משה. שימו לב טוב, אני לא יודע אם שמעתם את זה פעם או לא, מן הסתם אולי שמעתם איפשהו, אבל יש איגרות משה, של הרב משה פיינשטיין זצ"ל, והוא מביא משהו שקשור לפרשה שלנו, מזעזע. והוא כותב כך, תחילת חורף, שנת תרפ"ב, חלה אחד מבעלי הבתים ונפל למשכב במין חולי מוזר ולשונו התנפחה בפיו. זה לא אחד מבעלי בתים בקהילה של הרב. לא יודע, זה מחלה מוזרה, התנפחה לו הלשון. הוא כן קורה. אבל, כיוון שתקיף לעלמה, כיוון שהמצב שלו היה ממת בחירה, אז רבנו, סתם רבנו מי זה? יפה, רב משה פיינשטיין, נכון? בא לבקרו. ואז, שימו לב טוב, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו, וסיפר לרבנו את סיבת חוליו. בסדר, יש פה רגע מרגש, כולם יוצאים, צו מחדר, אני רוצה להישאר עם הרב לבד, אומר, אני רוצה להישאר עם הרב לבד, הרב, תשמע את הסיפור שלי עד הסוף, בבקשה, הרב, תשמע. והוא מספר כך לדבריו, השבוע קודם לכן פרשת וירא, כן, אצלנו בפרשה, הקשה אותו בעל הבית, כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יצא מצאצאיהן? איך זה יכול להיות? לכאורה בשפה שלנו. מדוע הן זוכות? הבנות של לוט, נו ריבונו שלם, אם זה הבנות של אברהם אבינו, אני מבין, נו באמת. לוט? מה קשור? אז איך הם זכו שמהן יצא המשיח? אף שלא בושו בגילוי הריות, חס ושלום, רחמנא ליצלן, תחשוב, הם הודיעו שבניהם הם מאביהן, הרי איך קראו לו? מואב, נכון? ודיבר עליהן בדרך ביזיון. בסדר, מדובר פעל בעלי בת, שאתה יודע, היה לו קושיה טובה מאוד. איך הם זכו שמהם יצא משה רבנו, ששחקו למעשה שהם עשו, היה מעשה שלא יעשה, בסדר, נכון? גם לגוי, מצד אחד, ומצד שני, לא רק שהם עשו את המעשה הזה, הם גם לא התביישו וקראו לילדים על שם מואב, עמון, כאילו, מה, באמת, נו, זה כאילו מעיד מאיפה הם באו, מה הולך כאן? זה משהו הקשה. ובלילה הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות, זקנות מאוד, שראשן ופניהם מחוסים. האם זה רעלות? האם זה של? לא יודע. אבל הם באו מחוסות ואמרו שהן בנות לוט. אתם מבינים את הסיפור? חכו, אני לא ממשיך פה, אבל בעלי בת, נו. לא תגיד לי, אחד מגדולי ישראל אמר מילה שהשמיים הזדעזעו. בעלי בת, נו. אמר איזה מילה, אז הוא אמר, נו. אז דובר בזיון. מי, סליחה לביטוי, אבל מי ספר אותו? שיגיד מה שרצג. אכפת לי מה שהוא אומר, מה הוא מבין מהחיים שלו בכלל, מה לו זה קושייה עמוקה באמת בהבנת מה קרה? אז שיגיד מה שהוא רוצה. כי הוא יכול אפילו חצוף, בסדר? חצוף, נו מה? לא, ממש לא, תראו מה זה. בנות לוט מקבלות רשות מן השמיים לבוא, אליהם, לבוא אליו בחלום. אבל זה לא סתם לבוא בחלום, היי, מה העניינים, מה קורה? לא. והן אומרות לו ששמענו את טענתו ובאנו מעולם האמת לענות לו. תקשיב, אם הייתי קורא את הסיפור הזה, בכל מיני ספרי, אתה יודע, קירוב נקרא להם, הייתי אומר, יכול להיות, בעזרת השם, לא אומר שלא. הרי משה פיינשטיין, זה בהקדמה חלק ח', זה ספר על הלוחה. בסדר, אז אם מביאים את זה, זה משהו שרב מוישה עצמו מספר. טוב, אז עכשיו, לא רק שהם הגיעו מעולם האמת, כי בכל הייתי מצפה שיבוא מעולם האמת, תנו לו סתירה לחצוף הזה. פעם בא שתוציא, תפתח לנו את הפה שלך, בוא, חבל עליך. ככה הייתי חושב. לא. הם קיבלו, הם שמעו את הטענות שלו, והם באו לענות לו. למי, רבנו של עולם, למי? לא תגיד לי, רב חיים קניאבסקי זה צהל, הרב אליושיב זה צהל, חזון איש, הבעל שם טוב, הבן איש חי. בעלי בת, מה אתם מטריחות עצמכן? מי הוא בכלל? זה הטעות שלנו, אתם מבינים? אחרי כל אני משאיר את הסיפור, אבל זה הטעות שלנו. מי הוא בכלל? מי אני בכלל? מה זה משנה מה אני אומר? זה לא שהוא עלה לרדיו ואמר ברדיו, יקיריי, יש לי פה קושיה, איך? לא. הוא אמר את זה כנראה בבית כנסת. אתה יודע, עם איזה... עם הקיגר. בקידוש בטח, אתה מבין? בקידוש שם עם הקיגל והצ'ונל... איפה הוא אמר את זה? במקווה, איפה הוא אמר את זה? ובכל זאת, בלבד פשוט כביכול, כל מה שהוא אומר עולה לשמיים, ובשמיים זה הולך לאנשים הרלוונטיים. זה לא ממש יגיד. לא, זה הולך לאנשים הרלוונטיים. בנות לוט, אתם שומעות? מדברים אליך למטה. מי? יהודי? אז הן מקשיבות. ומקבלות אישור מהשמיים, ללכת לדבר איתו עכשיו, ומסבירות לו, ותבין איזה דיבור. בדרך כלל שנפטרים מגיעים, אז אתה יודע, אז רק רואים אותם, או שיש איזה מסר קצר, לא כאילו יושבות לקוס קפה לדבר, נכון? פה זה כמעט ככה. הן עונות לו. הן טענו שהיו יכולות לומר שמאחר שהן ממשפחת אברהם, וניצלו בנס מסדום, לא היו תולים בהם מעשה של זנות, והיו יכולות לייחס לעצמן כל מעשה נס. מה זאת אומרת? תבין, הם הרי סך הכל משפחה של אברהם. אז יש זכויות, ברוך השם. אנחנו אומרים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כל הזמן, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. אנחנו קצת רחוקים, בלי לפגוע באף אחד. אנחנו קצת, אתה יודע, עבור כמה דורות מאז. הם ממש משפוחה, משפוחה. כאילו, הנה הדוד שלנו אברהם. זה אנחנו ממש משפוחה פה, אוקיי? אז הם יכלו לייחס לעצמן נס. זאת אומרת, האנשים אומרים אותם, איך הם בהיריון? אז אני אגיד לך, היה נס. למה? אתה רואה שהכל זה נס. ניצלנו מסדום בנס, נכון? אז נס. בלי להשתמש בכל מיני הסברים, איך היה, מה היה. נס. ככה אמרו שהיו יכולות לומר שנתעברו מן השכינה כביכול חס ושלום, ולייסד דת חדשה כמו הנצרות. שמעתם? זאת אומרת, יכלו לטעון טענה, אני אגיד לכם, הרי איך הנצרות, מה הם טוענים? הרי מריה, האמא של יוצ'קה, זה, היא לא הייתה אף פעם, כאילו, הייתה רווקה, מה שנקרא. נו, אז איך יוצ'קה זה רוח הקוטג' שלהם? נו, אז הם יכלו גם להגיד את זה, נכון? זה לא המצאה חדשה, אפשר, הם גם יכלו לחשוב על הרעיון הזה. ולכן הם רצו להגיד, הם קראו לבניהם אמון ומואב, להודיע שכאשר אישה מתעברת, יש לבלד תמיד אב בשר ודם. אין דבר כזה, אין נצרות, שקר. אין מצב כזה שהיא תתעבר מרוח השטויות שלהם. ובזכות זה שהם ביזו את עצמן, הם זכו ויצא מהם המשיח האמיתי. הרי אצלהם היוצ'קה זה כאילו, אתה מבין? אז בזכות שהם ביזו את עצמן, ואמרו, אין דבר כזה, קומבינות, זה השכנה, מה שנקרא. אז הם זכו. עוד אמרו, וזה לא נגמר, שאתה פתחת את הפה שלך, מה שנקרא, וחטאת חטא גדול, כאשר הוא דיבר עליהם בדרך ביזיון. ומאחר שהוא דיבר עליהם בזלזול, הוא יענש מידה כנגד מידה, כמרגלים, ותשתרבב לשונו, ותתנפח בחולי משונה, וכך ימות. אימאלה. כל זה הבנות שלות אומרות לאותו בעלי בת. אתה מבין? גם ששמעו אותו, הן מתרצות לו את הקושייה, ואז הן אומרות לו, מכילה, אתה דיברת איך שדיברת, אין פה משחקים. וכשסיים האיש לספר את סיפורו, הסב פניו אל הקיר, ונפטר לעולמו. ומסיים שם בהקדמה, ורבנו ראה בכך עניין אמיתי, מאחר שההסבר נראה לו הסבר אמיתי, לכן זה מובא ככה, באגרות משה, חלק ח' בהקדמה.
מבקש למצוא אותך באסתרה שבתוך האסתרה, לגלות שוב בעצמי אהבה שבתוך האהבה. כי איפה אני, איפה אתה, מה עם הלב הזה שקפה מייחל שוב אל החום? איפה אני, איפה אתה, מה עם הלב הזה שעבד רק רוצה למצוא מקום? ותכף יבקעו המים, כל מים שבעולם, תכף יפתחו שמיים, כל שמיים שבאדם. טוב גם כשהוא מעט, ואני מאמין יש בי בחירה, מכוח הניגון הזה, מכוח התפילה. כי איפה אני, איפה אתה, מה עם הלב הזה שעבד רק רוצה למצוא מקום? תכף יבקעו המים, כל מים שבעולם, שמיים, כל שמיים שבאדם, ותכף יפתח הלב. תכף יפתח, תכף יפתח, תכף יפתח הלב. תכף יבקעו המים, כל מים שבאדם, תשמחו שמיים, כל שמיים שבאדם.
תכף ייפתח הלב, עזרת השם. לחטוף עוד שני דברים עיקריים, אני רוצה לדבר עליהם. אחד, בוא נראה מה קורה כשלא הולך כמו שאנחנו רוצים. מה קורה? ניסית, רצית, לא הולך כמו שאתה רוצה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להחריב את סדום. ואברהם אבינו, לא, לא, כבר בשפה שלנו, הוא מתפלל, אולי יש 50 צדיקים, אולי 40, אולי 30, בבקשה אלוקים. צריך להבין בכלל את התפילה הזאת, כי אני אומר לכם, אני לא יכול, קשה להבין את זה, לא רק בשכל. כאילו, אמרת לכם את זה כבר פעם, אם אלוקים היה אומר לכם שהוא מחריב עכשיו איזה חמאס, או חיזבאללה, או כל מיני, גם לא אויבים שלנו, אבל אנשים רשעים. למה שלא, תוריד אתם. עכשיו, אברהם אבינו מתפלל, לא שהם יחזרו בתשובה, לא כתוב. הוא כתוב שינצלו. אבל לא ש... אם יש 10 צדיקים שכולם ינצלו בזכות העשרה. אבל בשלב מסוים התפילה שלו נענית. למרות שכביכול, בשפה שלנו, הוא יוצא מגדרו. הוא מתפלל על אנשים ההפך ממנו. אני מוכן להתפלל על חברים. אני מוכן להתפלל על כל אחד מעם ישראל, אבל לא על סדום. אברהם אבינו עושה את זה. בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא כביכול סוגר לו את הדלת. והפסוק אומר, ואברהם שב למקומו. מה זה אברהם שב למקומו? מה, שהוא לא יחזור, מה שישר שם? מה התורה כותבת לנו? ואברהם שב למקומו. חזק, הוא ברור. ברור שהוא יחזור, לא? אתה הולך לבית כנסת, אתה חוזר. הלכת איזה כנס חיזוק, חזרת. יפה. אלא מסבירים המפרשים, תקשיבו טוב. ואברהם שב למקומו, הכוונה היא זה שהוא לא נענה, זה שדברים לא הלכו כמו שהוא רוצה, לא הזיז לו מאומה, כביכול, לא עכשיו הוא נחלש באמונה, הנה, אני כבר נתפללת איזה 3 חודשים, אמרו לי 40 יום, עשיתי 40 שנה כמעט, אוקיי? שום דבר לא עושה, עזוב אותך הרב מהתפילות, אני כבר לא מאמינה בכלום. אופה! ואברהם שב למקומו, לא הועיל, כן הועיל, אני עשיתי את שלי, משחרר. בורא עולם, אתה יודע מה טוב בשבילי, אני לא יודע שום דבר, אתה יודע מה טוב בשבילי, בורא עולם. בבקשה, תן לי את הכוח. ולכן המעשה של החסד של אברהם אבינו היה דווקא עם המלאכים, ודיברנו על זה נראה לי שבוע שעבר, אבל אני לא זוכר, אבל דווקא המעשה של המלאכים, שהוא רץ, ושלושה לשונות בחרדל, ויאללה, שרה, לושי, אפילו גור, תקתקו את העניינים, חבר'ה, יש פה אורחים חשובים. ובסוף הרי זה מלאכים, לא אכלו כלום. עשו את עצמם כאילו אוכלים, נו. זה החסד של אברהם אבינו, תגיד לי, צילנים, נתן צדקה ברבים, לא יודע מה עכשיו, נו בסדר, יכיל פה איזה כמה מלאכים שלא אכלו בכלל. אלא אומר בצלג מלובלין שזה היסוד, אל תתפעל מהתוצאות לטוב או למוטב. אתה תעשה את שלך, את עשית שלך, תשתדלו כמה שאתם יכולים, ומפה בתוצאות זה בידיים של בורא עולם. אבל לטוב או למוטב. זאת אומרת, אם לא הולך כמו שרצינו, בסדר, אז ככה הקדוש ברוך רצה. אבל גם אם זה על... כן הצלחנו כמו שרצינו, תזכרו שזה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תמיד התוצאות זה השם. היא רצון שנמצא חן בין אלוקים ואדם, אבל זה התוצאות זה הוא. מה אני אגיד לכם? כי לפעמים אנשים קצת מסתנברים, או מההצלחות שלהם, או מזכיות שלהם. מסופר על וינסטון צ'רצ'ל. יום אחד הוא, היה לו איזשהו ראיון לפני שהוא נהיה הנשיא. היה לו ראיון בבי-בי-סי ניוז, והוא לקח מונית, נסע במונית, וזה לא כמו היום, שאתה יודע, זה אתה מהתמונו, זה אתה מהפרסומים, הרב, זה אתה! אז פעם לא, אנשים לא היו מוכרים, אתה יודע, אז ילם, כן, הוא היה ממש, אבל וינסטון צ'רצ'ל, לפני שהוא נהיה פרזנדנט, נשיא, אז לא הכיר, המונית לא הכיר אותו. שמע עליו, לא הכיר אותו. ואז הוא נוסע למשרדים של הבי-בי-סי, על שום רעיון, ואז הוא מבקש מנהג מונית, אם הוא יכול בבקשה להמתין עבורו 40 דקות, והוא, אתה יודע, עד שהוא יחזור. אז הנהג התנצל. הוא אומר, אני לא יכול. למה? אני רוצה לחזור הביתה, מסביר לו הנהג, ולשמוע את הדרשה של וינסטון צ'רצ'ל. הוא אמור עכשיו לדבר בבי-בי-סי ניוז, ואני חייב לשמוע אותו. אופה. הבנתם? אז לא היה רדיו באוטו. בסדר? זה כנראה היה גם בטלוויזיה שם הרעיון. אז הנהג כל כך רצה לשמוע את המועמד לנשיאות, וינסטון, שהוא רצה, אמר לו, אני לא, 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 לא יכול, אני טס הביתה, אני חייב לשמוע את הבן אדם הזה, שאמרתי שהוא פגז. טוב, וינסטון צ'רצ'ל מאוד התרגש, ונתן לו 10 פאונד, כי נתן לו, פרגן לו. שיפר אותו, מה שנקרא. אז איך שנהג ראה את הכסף? הוא אמר לו, תקסיב. הוא לא יודע שזה הוא צ'רצ'ל, כן? אמר לו, עם כסף כזה, אני אשאר פה אפילו כמה שעות. ושצ'רצ'ל יחפש, מה שנקרא. אתה מבין? ראה רק קצת כסף, התבלבן. אז תזכרו שמשפחות מתפרקות בגלל כסף. כל הערכים מתפזרים חס ושלום מול כסף. כבוד נמכר בכסף. לכן איך מישהו אמר לי פעם, פנגר, כסף יכול לקנות לך שעון, אבל לא זמן. מיטה, אבל לא מנוחת הנפש. וילה, אבל לא בית חם. תרופות, אבל לא בריאות. אמר לי, כסף יכול לקרום לך הרבה כאב לב וצרות, הוא אמר לי. אז תשלח את הכסף שלך ונסבל בשבילך. חמוד, אל תדאג, נסתדר. אבל, העבודה שלנו זה לדעת לא להתבלבל, לא להתבלבל, לחשוב, הנה, אנחנו ואנחנו, ולכן כאשר מגיעים המלאכים אליו הביתה, והוא חושב שהם ערביים, אז הוא אומר, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. נכון? וישנו תחת העץ. אז רש"י אומר, מה זה ורחצו רגליכם? כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. ולכן הקפיד לא להכניס עבודה זרה לביתו. אז הרי במשינוע מקשה. מה זה משתחווים לאבק רגליהם? ראיתם פעם אנשים משתחווים לאבק? באמת עכשיו. מה זה הדבר הזה? מלא, אתה יודע, שמעתי לפחות, אני גם ראיתי אמת, אנשים שעובדים לשמש. באמת, עובדי עבודה זרה, שניתי בהודו, עובדי עבודה זרה לשמש, יש. עובדי עבודה זרה לפסלים, יש. אבל יש בזה לכאורה, לכאורה איזשהו היגיון. שמע, משרתי עליון, השרים של המלך, חס ושלום, לא יודע, אני יכול לשמוע צד. להשתחוות לאבק של הרגליים? זה עוד לא ראיתי. תוריד את האבק שנייה, אופ, אופ, שתי השתחוויות כאלה. מה זה הדבר הזה? זה לא, אין שום היגיון. אין דבר כזה לכאורה. אבל נו, אבל רש"י אומר. אז הרי משינו המסביר, שעל מי אלה המשתחווים לאבק רגליהם, זה סוחרים. מביא כמה מקורות בחזל, שערביים בחזל, זה סוחרים. והדרך של הסוחרים, הוא אומר, לדמות בנפשם כי כוחם וחריצותם, ליסה מהכה להתם, ומהתם להכה, ביבשה, בים, לא יעפו ולא יגעו לחטט רגליהם. אז שהם כבכל מעלים אבק ברגליהם, והוא המביא להם את רוב עושרם. הבנת? זה עבודה זרה במסווה. זה עבודה זרה של כוחי ועוצם ידי כזה. אנחנו, ואנחנו, והנה עשינו. יש לי כישרון בשוק ההון, ואני משקיע פה וקונה שם. זה עבודה זרה שעברה ממנו תרץ את הרגליים. שבחוץ. עזוב אותך, אני לא מתאים. הבנתם? אז העבודה שלנו זה לדעת שגם אם יש לך ברכה, ברוך השם, אם זה בפרנסה או בכל דבר אחר, זה רק מתנה מבורא עולם. תודה לך, השם יתברך על המתנה הזאת. אבל זה הכל באמת, אתה עושה השתדלות, לא את התוצאות. ולכן אל תתרגש אם חס ושלום מפטרים אותך. סופר שהייתה פעם ציפור שישבה על ענף, והגיעה סופה. לא ראו שהציפור מפחדת שהענף יתלש. למה? היא עומדת עליו. נכון, אבל היא לא סומכת על הענף. יש לה כנפיים. אז הענף הזה יגדע, יהיה כנף אחר. יופי. אותו דבר אנחנו יקיריים. ברור שזה נוח שיש לנו ענף. אם זה פרנסה, אם זה מקום לימודים, אם זה זוגיות, אם... הכל. ברור שזה יותר נוח. אבל אם חס ושלום מסיבה כזה או אחרת, הענף נגדע, יש לנו כנפיים. כנפיים זה המצוות שלנו, כנפיים זה האמונה שלנו, כנפיים זה הביטחון שלנו. אנחנו לא נשענים על הענף, עם כל הכבוד. ויש רוצים להגיד, שככה סיפור ידוע, שפעם היה איזשהו מלך אחד שקיבל מתנה למולדת, איזה בז או נץ, יש עופות דורסים, שבכל מיני אמירויות נותנים אותם כמתנה. אז הביאו לו איזשהו באמת, איזה בז, נץ כזה, למהדרין מהמהדרין, רק הבעיה שהוא נעמד על ענף כזה, והוא לא זז. והמלך הזמין את טובי המאלפי בזים לדבר איתו, לשכנע אותו, לדבר בגובה העיניים, גם לשחד אותו, להפחיד אותו, כלום, הבאז הזה גמור. אז הוא לא הבין מה אפשר לעשות, אני רוצה שהוא יעוף, זה כל הרעיון. הם עפים וחוזרים, זה, תן איזה ביצוע, לא עומד לי פה על ענף, אתה עושה צחוק. עד שהגיע איזשהו אדם פשוט, גנן של, של המלך, אמרו, תקשיב, אני רואה פה את כל הגוורדיה מתחלפים, ואף אחד לא מצליח להעיף פה את הבאז, תן לי 10 דקות, אני מעיף לך אותו, מעיף לו את השכח. אמר לו המלך, עם כל הכבוד, אבל בוא, היו פה מטובי המאלפים, ולא הצליחו, אז כבודו יצליח, מה, מה, מה? אמר לו, תן לי, מה אכפת לך, תן. אומר כך, תוך 5 דקות הבאז הזה, הנס הזה, היה באוויר כבר. שאל אותו המלך, איך, איך, מה זה, איך? טובי המאלפים פה הסתבכו עם עצמם, איך אתה עשית את זה? או מה אני אגיד לך? פשוט מאוד, נו, מה הוא עשה? יפה, חתך את הענף. חתך את הענף, עכשיו אין לבאז ברירה. אז הוא התעופף. הבנתם? לפעמים בורא עולם חותך לנו את הענף. אז שלא יקרה לאף אחד מאיתנו, אבל איזשהו שינוי בתוכניות, אבל שינוי דרסטי. כל מה שאתה שמחת עליו, היית בטוח, אתה מסודר, ברוך השם. אלוקים מראה לך, אין מסודר בעולם הזה. אין מסודר בעולם הזה. אבל גם בלי הדבר הזה, יש לך הכל.
להיות בפנים שמח, את הכוח לנצח את כל העולם, ושתמיד אוכל לראות את מה שמסתתר נעלם. אין לי שמיים שצבועים כחול ואהבה כמו חול על הים, שמה שיש לי יישאר ושעודה על מה שקיים. ואיך תמיד אלייך חוזר, אני מתעורר, אבל העיניים עצומות, חולם שאני רוצה עוד יותר, אבל באמת אפשר לראות שכלום לא חסר כל יום שעובר, כי יש לי חד מגשר צר מאוד, לזרוק את הדאגות אל הים, לפרוא לקום ושוב לראות הכל זה לטובה בעולם. כן, שרק לשמור עליי הקר מכל, שנתאחד ביחד כולם, שיתחברו עליי חסר כל יום ש...
טוב, יש לי הכל בעזרת השם, אבל צריך לראות איך מתחזקים כאשר יש בלבול ואין את הכל. אז השבוע היה לנו בהשראה ימית ישראל שמעיה היקר, שלפני 4 שנים. חסיד קרלין, רבי בחיידר, חיים בסדר טובים, הכל ברוך השם, הכל ברוך השם. עד שפתאום בגיל 31, לפני 4 שנים, מרגיש טשטוש בראייה. לא יודע, בהתחלה חשב, לא יודע, אולי אני לא רואה, כן, לא יודע, קצת... עד שהגיע למצב כזה שיום אחד, הוא היה בבית, ופתאום לא רואה כלום. אז הוא אמר לילדים, מי חיבה את האור? מי חיבה את האור? הילדים אמרו לו, אבא, האור דולק. אוקיי, ואז הבינו שיש פה משהו, והוא הולך לרופא, והרופא עושה לו בדיקה, והוא אומר, זה לא נראה טוב. והוא שולח אותו למיון. ואני קצר עם תהליכים, אבל תוך זמן קצר עושים לו בדיקה וסיטי, ומגלילים שלא, לאף 15, יש לו גידול ממהיר במוח, וצריכים להטיס אותו כמה שיותר מהר לגרמניה. אתה מבין? הרב פירר וכל המבינים אומרים לו, צריך לטוס דחוף, דחוף. עכשיו צריך, תבין, זה מדובר פה על, על רופאים פרטיים, והרופא הזה דורש, עוד לפני שהוא מתחיל בכלל לצייץ, $100,000. נו, מה עושים? מה $100,000? זה, אתה יודע מה זה $100,000? זה כאילו, זה לא, זה לחתן בת כאילו בלי להתכוננה, וזה בת, זה בלי עין הרע, זה חתן חתן, אתה יכול להביא. השם כבר לא כל כך, נכון, $100,000. טוב, לא יודע כבר, לענייננו, זה לא פשוט לגייס את הכסף הזה. אבל עם ישראל, עם קדוש, אתה מבין, עם ישראל מתגייס שצריך, והטיסו אותו תוך יומיים, הכל היה מוכן. והרופא נכנס ומסביר לו שבוא, קח בחשבון שא', חלק, סיכוי גדול שאתה לא מתעורר מהניתוח הזה. ואם אתה מתעורר, אז הוא מסביר לו שצד שמאל יהיה משותק, ולא יוכל לאכול בכוחות עצמו, ולחץ נורא ומפחיד, וכל הדבר, כאילו אין יותר גורם לזה, וזה הכל קורה בשניות, מה שנקרא, תחשוב. הכל היה בסדר, חוץ מהראייה שקצת המטושטשת, הכל היה בסדר, נו מה, ריבונו של עולם. ונכנסים לניתוח. נכנסים לניתוח, וכל החברים והמשפחות, והעם ישראל מתפללים, אבל אין הרבה סיכוי. אבל כשהרופא יוצא מחדר הניתוח, הוא אומר שהם הצליחו, והרבה יותר מן המשוער. וזה מה שהיה. ברוך השם. היום הוא ברוך השם אוכל את זה, אז הכל עולה אצלנו בתוכנית, והכל טוב, והכל יפה, וברוך השם, אתה רואה, אז הרענו לא להתייאש. לא להתייאש, לא משנה מה, איך, מי, מו, לא להתייאש. אנחנו לא יכולים לדעת, בורא עולם מסדר את העניינים, אנחנו רוצים רק לסמוך עליו, לעצום את העיניים לפעמים, לעצום את העיניים, ללכת אחריו בעיניים עצומות, אין לנו הרבה מה לעשות אנחנו עצמנו, סך הכל אנחנו עושים השתדלות, אנחנו צריכים להתפלל, צריכים להחזיק חזק, היפלא מהשם דבר, היפלא מהשם דבר. רק הניסיון שלנו זה דווקא שאנחנו לא רואים. ככה מסבירים את ההבדל בין אברהם ללוט. שני מכניסי אורחים, שני מכניסים את המלאכים, אז למה משבחים את אברהם אבינו ואת לוט לא? למה את אברהם אבינו ואת לוט? זה לא. כשהגיע רב לוי יצחק מברדיצ'ב ללוב, הוא נכנס לבית של אחד העשירים, כשיארח אותו. עכשיו, העשיר לא הכיר אותו, פעם מדבר לך לפני תקופת ה... זה אתה מערב מה... זה מה... מהאינסט. השם ירחם. אז הוא לא הכיר אותו, אז הוא לא רוצה להכניס אותו הביתה. טוב, אז הלך רב לוי יצחק מברדיצ'ב לאיזשהו מלמד, אני... והוא קיבל אותו בשמחה, אתה יודע, באינטרי, ידע שזה וואי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אולי הוא לא ידע שזה רב לוי יצחק מברדיצ'ב. קיצור, חלפו השעות והשמועה התפשטה בעיר, רבה של ברדיצ'ב הגיע. האנשים התחילו להגיע לבית של המלמד הזה, עמדו בתור לקבל ברכה, להתייעץ דבר תורה. אז גם העשיר הגיע. שמעתי שיש פה איזה רב צדיק, זה פה, אני יכול לעמוד בתור, מי אחרון? אוקיי? נכנס רב לוי יצחק מברדיצ'ב לבקש טוב, קיצר הוא רואה, אני לא מאמין, זה הוא. יואו, איזה בושות, יואו. אז הוא רואה שזה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא מאמין. טוב, אז הוא לא הכיר. ואז הוא אמר לו, זה בוא, עם כל הכבוד, אתה יודע, בוא תתארח אצלי. תתארח אצלי, אם זה לא מתאים, אתה פה מלמד הזה. ואז רב לוי יצחק מדיד שאמר לו, מה ההבדל בין אברהם אבינו ללוט? שניהם קיבלו אורחים לביתם. אבל אברהם אמרו שתהיה הכנסת אורחים, זה הכנסת אורחים, ולוט לא ידע למה. כי לוט ראה מלאכים וקיבל אותם לבית שלו. אז זה קבלת מלאכים, לא קבלת, זה לא הכנסת אורחים, אתה מבין? אברהם אבינו ראה שלושה אנשים שנראים כעניים, נוודים, יחוסי, אבק דרכים, וירוץ לקראתם. זוהי הכנסת אורחים. מה זה קשור אלינו, יקיריי? אני אגיד לכם. כי זה לא חוכמה שאנחנו רואים, אתה יודע, רואים את ההצלחה, או רואים שזה ניסיון. ברגעים החשוכים, כמו אברהם אבינו, שהוא היה ביום השלישי למילה, כחום היום, הכל מרגיש על הפנים, על הפנים. בכל זאת הוא רץ עכשיו משרד את השלושה עניים האלה, כביכול מבחינתו, לא ידע שמלאכים. אז השכר הגדול, יקיריי, אז השכר הגדול, אותו דבר אצל כל אחד מאיתנו. מתי אתה תקבל את השכר הגדול? דווקא שאתה לא רואה שמלאכים, שאתה רואה איזה מישהו בזה ואתה מעביר למידות, שאתה נחמד למישהו, לא בגלל שאתה שהוא איזה גביר, לא בגלל שהוא איזשהו משהו. אז הניסיון בחדרי חדרים, מה שנקרא של כל אחד מאיתנו, ופה אנחנו צריכים להתחזק. אני מספר על שני חברים שהם הלכו יום אחד יצאו מהעבודה, שהם עבדו ליד הבורסה, הם אמרו לי, קיצר, עבדו שם והם יצאו, והם ראו מישהו שמוכר ככה ירקות. הירקות על הפנים היו נראים, על הפנים. אז אחד מהם נתן לו סכום, 30 שקל, אז הוא אמר, ב-30 שקל, וקנה את הירקות, חלק מהירקות, שקית כזה ירקות, אבל הירקות היו מגילים. אז החבר שלו אמר לו, מה אתה קונה את הירקות? אתה תאכל אותם? הוא אמר לו, לא. אבל מן הסתם אף אחד לא יקנה מהעני הזה את הירקות. והוא, אתה יודע, משתדל. לא רק מקבל, מבקש צדקה, הוא גם, אתה יודע, משתדל, מביא משהו למכור. אז אני החלטתי שאני אקנה את זה ממנו. זאת לא טוב על הנשמה. אז החבר שמע את זה, חזר לעני הזה, וגם הוא קנה. ואני אז אמר לו, תדע לך שאני עצמי מגדל את הירקות האלה, פשוט ירד גשם חזק, אז הירקות התקלקלו לי, ו... סיפר לו, ואני יום שלם מנסה למכור אותם, ואף אחד לא יקנה את זה ממני. אז תדע לך ש... מבחינתי זה נס שאתם קונים ממני. אז תדעו לכם שלפעמים צריך לקרות לנס. אבל לפעמים יותר מזה, יהיה רצון שאנחנו נחולל ניסים. אתה יכול להיות הנס, מה שנקרא, של מישהו אחר, שפתאום מישהו מתייחס אליו, ופתאום מישהו מתנהג אליו יפה, ופתאום מישהו מתעניין בשלומו, בחור בישיבה, שסתם אין לו כבר כוח, והוא מסתובב בישיבה, הוא באמת ללכת הביתה כבר, לא טוב לו, והוא לא מוצא עצמו בישיבה, ואתה יודע, קשה לו עם יצר הרע, וקשה לו עם עצמו, ואתה פתאום ניגש אליו, ומדבר איתו, ושואל אותו מה שלומו, ומציע לו ללמוד איתו אפילו. תזכרו את הכלל. על אקסטרה מקבלים אקסטרה. אין מתנות חינם אצל הקדוש ברוך הוא. על אקסטרה מקבלים אקסטרה. אומר המדרש, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם, אומר המדרש, התחיל דם המילה לטפטף. תבין, אברהם אבינו, הוא צ'ר בחדר. צ'ר באוהל, עזוב, שכב, תנוח, רגליים למעלה, שתה איזה כוס מיץ. לא. התחיל דם המילה לטפטף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשכר חייך, שבזכותך אני אחוס על בניך, בשני דמים, ויפרה משונאיהם, שנאמר ויעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, שני דמים, שנאמר ואומר לך בדמי חיי, זה דם פסח, ואומר לך בדמי חיי, זה דם מילה. הקדוש ברוך הוא רואה מסירות נפש, שום דבר לא הולך לאיבוד. והיה רוצה לקראתם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשכר שלוש ריצות שרצת, אני ארוץ לפני בניך שלוש ריצות בשעת מתן תורה. ואלו הן שלוש הריצות של אברהם אבינו. ויער ויערוץ לקראתם אחד, ולבקר רץ אברהם שתיים, וימהר לעשותו שלוש. מה פרה לבניו בסיני, שנאמר ויאמר השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, והופיע מהר פרן. בסדר? שוב פעם, על אקסטרה, קבלים אקסטרה, למה הוא רץ? לך, תראה, לאט לאט, או שתגיד להם, קחו, פתחו את המקרר, קחו מה שאתם רוצים, או תשלח את ישמעאל. לא רץ. אתה אמרת להם, יוקח, אני נותן לבניכם מצוות פסח. שנאמר, ויקחו להם איש שה. אתה אמרת להם, נא, אני נותן לבניכם מצוות פסח, אל תאכלו ממנו, נא. אתה אמרת מעט, אני אגרש צונאי עם מעט מעט, שנאמר, מעט מעט אגרשנו מפניך. אתה אמרת מים, אני נותן להם באר מים. המדרש מביא פה רשימה שלמה, כל צעד ושעל שאברהם אבינו עשה, אלוקים מתגמל אותו. הבנתם? רשימה שלמה, תקראו במדרש, תנחום, אתה אמרת, אקחה פרט לחם, אני ממתיר להם לחם לשמיים. אתה אמרת, אתה לקחת חמאה וחלב, אני נותן להם חמאת בקר וחלב צון. מכאן ששנו חכמים שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. שאמר להם אברהם, ואקחה פרט לחם, וסעדו לי בכם, ועשה להם שלושה שברים ותשעה סעין. יופי. תכלס שורה תחתונה, בוא נסכם. בוא נעשה את המקסימום. טיפה מעבר אבל. את המקסימום עם טיפה מעבר. בוא נקבל עצמנו בלי נדר. בכל פעם שאתה לומד תורה ואתה רוצה לסגור את הספר, ואתה אומר, די, יפה, אני הולך לישון. עוד חמש דקות. עוד קצת אקסטרה, קבלים אקסטרה. אתה מעביר על המידות, את מבשלת עכשיו לשבת, זהו, מספיק. לא, עוד קצת. עוד קצת אפילו, באותו דבר, אבל עם חיוך, עם כוונה טובה, עם רצון אמיתי, על אקסטרה, מקבלים אקסטרה, אל תשכחו. ודווקא על המקרים האלה שאתה יודע, אף אחד לא רואה, והוא כחום היום, וכולם בבתים שלהם, והוא חושב שזה ערביים. שם זה הניסיון שלנו, יקיריי. זה הניסיון שלנו. ואל תבט אחריך, כמו שנאמר לאשת לוט וללוט, אל תבט אחריך, אומר הדבר שמואל, ציווה המלאך אלוט, אל תבט אחריך, והכוונה אלינו אל הנפילות שלך. אל תסתכל על הנפילות שלך, אל תסתכל על השטויות שעשית, אל תסתכל על הדברים הפחות טובים, תתמקד בטוב. בעצמך, באחרים, ובכל מצב בחיים. ובפרט, בפרט, בשבת.
לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, חלות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה, כל עם מתענגים בה, כל עם מתענגים בה, יזכו יזכו לרוב שמחה, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה, כולם מתענגים בה, כולם מתענגים בה, יזכו יזכו לרוב שמחה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, הכל הכל לכבוד שבת, לכו בצ'אבס קודש, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. בואי לגני, אחותי קלה, בואי לגני, שבת מלכתה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, זמירות לכבוד שבת, לכבוד לכבוד שבת קודש, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש.
לכבוד שבת קודש, והדבר האחרון ששכחתי להגיד לכם זה, אמרנו על מי מכריזים בשמיים, זוכרים? טוב, מי שהייתנו מתחילת התוכנית, אז מכריזים משמיים, כולנו מכירים את זה, אבל אי רצון שנפנים את זה. תבין, מה זה מכריזים? אתה יודע שיש קריזה במקום עבודה, ולא יודע מה, שוב, אני הייתי ביום שני בבסיס צבאי, אז היה קריזה, היה איזה משהו חשוב. מתי מכריזים? אתה יודע, קריזה זה לא כאילו סתם, אה, משה, מה עניינים? קריזה זה רק במצב של, אתה יודע, וואו, וואו, משהו רציני קורה. יופי, אז על מי מכריזים בשמיים? לא פה בבא, ואצלנו פה באולפנים, בלי לפגוע, אבל לא באיזה מפעל או בצבא. בשמיים, תבין, בשמיים נסתם יש דברים חשובים, לא דברים טריוויאליים, לא מה העניינים, מה קורה, מה אתה אומר, מה נשמע, סבבה, סבבה, לא יודע מה. על מה מכריזים בשמיים? אני אגיד לכם, מכריזים עליך ועלייך. מתי? אומר את הגמרא, אנחנו כולם יודעים את זה, הגמרא מסרת חולין, דף זין עמוד ב', אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים על זה מלמעלה. מה? על מה מכריזים? אם אתה צריך לסבול חס ושלום, על כל סבל קטן שלך, על כל סבל קטן שלך, אין סתם, אין סתם, מכריזים על זה מן השמיים, כי אתם חשובים, תבין, להבדיל, להבדיל, מירדי עבדלות, אבל אתה יודע ש... לא יודע מה, יש איזה נסיך, מלך, לא אכפת לי מה, ראש הממשלה, צריך לעבור איזה טיפול עכשיו, איזה, איזה ניתוח או משהו, אז מודיעים בעיתונים, ראש הממשלה צריך לעבור ניתוח באיזה, או לא יודע, באצבע קטנה שלו מצידי. אז אתה לא פחות חשוב, אם לא הרבה הרבה יותר אפילו מצידי. כי בשמיים מכריזים, לא בעיתונים, צריך להגיד, או בכל מיני אתרים שצריך לכתוב איזה משהו. בשמיים! מכריזים, אפילו באצבע קטנה אם קיבלת מכה. זאת אומרת, על כל ייסורים, על כל סבל, מכריזים בשמיים, כי זה קורה פה משהו. הילד שלי כואב לו משהו, אומר בורא עולם. הבת שלי כואב לה משהו. זה העבודה שהוא נכירה, לסיים עם זה לדעת שהקדוש ברוך הוא, שלא לנו לא ייסורים, לא שום דבר, אבל זה הכוח המגדל. הייסורים אלה, הקשיים אלה, ואנחנו נהיה ביחד, ואנחנו נתחזק, ואנחנו נדע שהכל לטובה. בסופו של דבר, בעזרת השם, אפילו בלבת פשוט, שאומר דברים בחדרי חדרים מצידי, מכריזים עליו בשמיים ונותנים רשות לבנות, לבנות שלו, ללכת לעדכן אותו בתשובה, והיא רצון רק אבל בצורה טובה וחיובית. ועד כאן ללילה הזה, נשאר לי רק להודות אברהם ישחקוב שהיה איתנו פה על הדיגיטל, על השירים שבחר לכם ועל כל ההפקה. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, ואנחנו נתראה בעזרת השם יום ראשון בלי נדר באשרה ימית, ומי שלא אנחנו עושים סיכום ביום חמישי כהרגלנו. אז שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות, רגעים. רגעים של יונתן שיינפלד.
הרגעים האלה שמאירים את החדר, לא צריכים לדבר, העיניים אומרות הנה אושר קטן מאיר בלילות, יש תרופה לכאב, תרופה לדמעות. זה בא, בא להאיר את מה שקבר, בא לרפא את הלב שנשבור, שוב לחייך בחזרה. זה בא, הלב נפתח למשהו חדש, לא בא והולך, הוא כאן ונשאר, שוב לחייך בחזרה. הרגעים האלה באים עושים לי סדר, מה חשוב באמת, מה יותר או פחות, מאושר קטן גם כשבא בדמעות, לדברים הטובים כדאי לחכות. זה בא, בא להאיר את מה שקבע, בא לרפא את הלב שנשבר, שוב לחייך בחזרה. זה בא, הלב נפתח למשהו חדש, לא בא והולך, הוא כאן ונשאר, שוב לחייך בחזרה.
הרגעים האלה עולם עצר מלכת לא צריך לדבר העיניים יודעות הנה אושר כזה